טוב, אז מועדים לשמחה, אנחנו זוכים להיפגש בין כותלי בית המדרש בליל הושענא רבה, יום מאוד מאוד מיוחד. הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. הושענא, נא זה 51, נכון? נון ואלף זה 51. 30 היום המיוחדים של חודש אלול, ימי ההכנה, ו-21 ימים של ימי תשרי, שאנחנו היום ביום ה-21, הושענא. נאמר מילה אחת של הקדמה לפני שנפנה אל הנושא שלנו. כתוב בלבוש, אחד מגדולי הפוסקים לפני 500 שנה באירופה, בעל הלבוש, רב מרדכי גימפל יפה, כותב שבברכות התורה ישנם שתי ברכות, משום שהברכה הראשונה היא ברכה, היא כברכה אחרונה על התורה שלמדנו אתמול, וברכה השנייה היא ברכה על התורה שאנחנו עומדים ללמוד ביום הזה. הוא מביא סימן ממזיים באורח חיים, זה סימן על ברכות התורה, הוא מביא ששאלו אותו איך אפשר לברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה על התורה שלמדנו אתמול, הרי ברכה אחרונה תמיד מברכים סמוך, נכון? סמוך לגמר המצווה או באכילה, אחרי שנגמרה האכילה, אתה מברך כשיעור עיכול, וכבר עבר זמן של שיעור עיכול מהתורה שלמדנו אתמול, כי אנחנו מברכים ברכות התורה בבוקר. אז הוא אומר שבתורה שלמדנו אתמול לגבי התורה, הוא אומר יסוד, אין שיעור עיכול בתורה שלמדת אתמול, אלא היא תמיד חיה ותוססת ופועלת בקרבך. היא מתעכלת אל תוך המוח, אל תוך הלב, היא לא נעלמת כמו מזון שיש בו שיעור עיכול ואחר כך אין לו שום רושם ואי אפשר כבר לברך. אז אם כן, אנחנו מתפללים לפניך, ריבונו של עולם, שהתורה שאנחנו זוכים ללמוד באמת תהיה חיה ותוססת ופועלת בקרבנו, ובוודאי ביום הסוכות. כתוב בראשונים, ברוקח, רבי אליעזר ממגנצה, ספרו הרוקח, כותב שעל המושג הזה, לולב, הוא אומר שהלולב, התורה והנביאים והכתובים כלולים כולם במושג לולב. הוא מוכיח את זה על פי אותיות, זה דבר מעניין. התורה מתחילה באות, באיזה אות? באות ב' ומסתיימת באיזה אות? חמישה חומשים, איזה?
למד.
מה המילה האחרונה? כל ישראל, יש לנו ב' ולמד. ספר יהושע, התנ"ך, באיזה אות מתחיל? אתם יודעים תורה ולא יודעים תנ"ך. ויהי, באות ו', ובסוף דברי הימים ב', האות האחרונה, המילה האחרונה של התנ"ך היא ויעל, יש לנו עוד למד. אז האותיות לולב הן כוללות את כל התורה כולה. יהי רצון שהתורה הזאת שאנחנו לומדים בחג הסוכות תהיה חיה בקרבנו. אני רוצה לעסוק ברשותכם במנהג שנהגו קהילות אשכנז וחלק מקהילות הספרדים, גם התימנים נדמה לי, והוא קריאת מגילת קהלת בשבת חול המועד סוכות. יש כתבו ללמוד לקרוא את קהלת בשמיני עצרת. אני לא רוצה להיכנס למנהגים השונים, להסברים השונים, מדוע אנחנו קוראים את קהלת בסוכות. יש בזה כמה וכמה טעמים, אלא לנסות להפנות את המבט לעצם עצמותה של מגילת קהלת בשני חלקים ככל שיותיר הזמן. הרי רבנים בלילה הזה מוחזים במקל הנדודים וקופצים מבית מדרש לבית מדרש. מישהו אמר לי היום, להבדיל, שזה כמו הזמרים בליל יום העצמאות, שקופצים מבמה לבמה, ואחר כך אמרתי לו, באמת להבדיל, אומר, יש עוד להבדיל אחד. הם מקיימים בליל יום העצמאות, יש קונה עולמו בשעה אחת, ואנחנו ברוך השם, מעני בחינם, אף אתם בחינם, ונזכה ללמוד תורה לשמה תמיד. על כל פנים רבו ישי, נפנה את המבט לעצמותה של ספר של מגילת קהלת בשני פרקים. פרק אחד זה אמירה, התייחסות לספר קהלת עצמו, למבוכה הרבה שכביכול אוחזת את הקורא מהסגנון המיוחד, השונה ממה שאנחנו רגילים לראות בשאר כף ג' ספרים, ולאמירה העקרונית, ואחר כך אם יותיר הזמן, אם יאפשר הזמן, נתרץ שניים או שלושה תירוצים יותר ספציפיים על התוכן של המגילה. ראשית, כידוע, הגמרא מסכת שבת בדף למד אומרת, אמר רב יהודה בריידי רב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. המבוכה הזו שכביכול נמצאת בספר קהלת, אבל הבלים אמר קהלת, הכל אבל, הכל אבל? חס וחלילה, הכל אמת יצוקה בדברי השם שבא אלינו וברא את עולמנו, מה פתאום הכל אבל? המבוכה הזאת כביכול עמדה גם לעיני, אני מדגיש את המילה כביכול, גם לעיני חכמים. הגמרא אומרת שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה. והשאלה שאני שואל, שאלה שנשאלת מאליה, מה פתאום חכמים מבקשים לגנוז את ספר קהלת? כלומר, יכולים לכתוב, צריך עיון. לא הבנו פירושו. הרי אנחנו, תחת כפות רגלי חכמים, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו ביחס לחכמי המשנה אפילו אבק. אני לא חושב שאנחנו אי אפשר להגיד את המשפט הזה כאדם, אבל אנחנו לא קיימים בכלל ליד חוכמת, ליד התנאים, המוראים, ראשונים ואחרונים. אם הרמב״ם ידפוק עכשיו בדלת, דפיקה בדלת, ייכנס פה הרמב״ם או עריף, מישהו מכם יגיד לו, כבוד הרב, יש פה מקום בו תלמד? או שאנחנו נצטרך החייאה? ואם ייכנס רבי עקיבא ורשב"י? קל וחומר. אבל זה אנחנו ביחס לחכמים. אבל חכמים ביחס לשלמה, אותו דבר. הם לא מבינים את ספר קהלת, אז תכתבו צריך עיון. לא הובן, לא הובן הדבר, לא הובנו דבריו. צריך עיון גדול אפשר לכתוב. מה הכוונה לגנוז את ספר קהלת? מפני שדבריו סותרים זה את זה. נמשיך עוד שורה בגמרא. ומפני מה לא גנזו הוא? מפני שתחילתו דברי תורה וסיפו דברי תורה. תחילתו דברי תורה דכתיב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. אבל קודם בשמש יש לו ודאי יתרון. סופו דברי תורה דכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז מרן הרב בספרו, בחיברו הגדול, בעניה, הוא מסביר לנו דבר בסיסי ויסודי שהוא נכון בכלל אל כל דברי חכמים ובאופן מיוחד אל ספר קהלת. מסביר הרב, חכמים לא ביקשו לבטל או חס וחלילה לשרוף או להיעדיר מן המציאות את ספר קהלת. בכלל לא. אלא החכמים האלה, ביקשו חכמים, מדובר על אנשי הכנסת הגדולה בשבטם כוועדת אורחים של מה שראוי להיכנס לתנ"ך, לכף דלת ספרים וללוות אותנו לדורות עולם. והרב מסביר, אני אומר את הדברים בתמצית, אחר כך נקרא את זה ברשותכם בפנים. הרב מסביר שכתבי הקודש, דבר אלוקינו, התורה, שקדמה לעולם מאות שנים, והיא הסתכל באורייתא וברא אלמא. כל דבר שנמשך מהקדושה האלוהית, העליונה הקדומה הזאת, ונשפע אל תוך עולמנו, ספר, פסוק, מצטרף לפסוק, פרק מצטרף לפרק, פרשה מצטרפת לפרשה עד שיש ספר. איזה ספר ייכנס לתוך התנ"ך? מה העקרונות שהנחו את חכמים בבואם לקבל החלטה? איזה ספר ייכנס לתוך התנ"ך? תשובה, צריכים להיות שלוש עקרונות, שלושה עניינים שעל פיהם דנו חכמים ועל פיהם הם החליטו איזה ספר ייכנס לתוך התנ"ך. העיקרון הראשון זה שהדבר אלוקים שבא משמי שמי קדם, הוא צריך לפנות אל האדם בחיי חיותו בהווה ולהתייחס אל הבעיות והאתגרים שנמצאים לפני האדם דבר יום ביומו. לתת פתרונות, תורה כשמה היא מורה לאדם את דרכו. מאירה את עיניו ומחיה אותו והפוך בה דקולה בה, והוא יודע, יש חושי משפט, ענייני ממונות, ויש אורח חיים, מקיף את כל היום יום של האדם, ויש אבן העזר, ענייני אישות, ויש יורה דעה, ריבית ושחיטה ואמונות ודעות. אדם בחיי חיותו מוצא את כל המזור לכל בעיותיו בתורה. זה הקוטב הראשון, העניין הראשון שצריך להתקיים בתוך הספר. אבל אנחנו יודעים היטב שמציאותנו בעל מעדן היא מציאות הולכת ומתפתחת, הולכת, היא מציאות דינמית שמביאה אותנו אל ימות המשיח ולחיי העולם הבא. כל ספר שמתייחס רק להווה, ולא מפנה את המבט, ומעלה את אישיותו של הלומד, להיות מחובר אל העתיד המצופה והמקווה והמובטח לנו, הוא ספר שלא ייכנס לתוך התנך. צריך א', להתייחס להווה, ב', להתייחס ולהיות כלול בפסוקים, בספר, גם ענייני העתיד המצופים והמובטחים לנו. וזה עולם אחר לגמרי, עולם שאין בו יצר הרע. תיקחו שני עניינים, תוציאו אותם מן המציאות. יצר הרע של עריות בעין, ואת הרדיפה המטורפת אחרי הממון. יש טעם לעשות איזשהו סרט בהוליווד? ללא השניים האלה? מסכנה הוליווד, מסגרות את שערי העיר. אתם יודעים? בגן עדן? בעולם הקדום שלפני החטא ושאליו אנחנו הולכים, שניים האלה לא היו, אתם כמו שאתם יודעים. ארורה האדמה בעבורך, נכון? הקושי הכלכלי זה רק אחרי החטא. וגם העניין הקודם שהערתי, והלכו ערומים ולא התבוששו. ויעש להם השם כותנות, אחרי החטא, כותנות, מה כתוב? איזה? בעין או באלף? כתוב בעין, אבל בספרו של רבי מאיר, התנא האלוקי, כותנות אור, הגוף לא לעולם יהיה אחור, וימשוך את האדם למטה אל החטא וכל מושגיו. הוא עתיד להאיר בסופו של דבר. ויעש להם השם כותנות אור, באלף. לשם אנחנו הולכים, אבל אתם יודעים, גן עדן הראשון קיבלנו במתנה. הקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, ברא את האדם, שם אותו בגן עדן האחרון, שאנחנו בוראים במו ידינו, בעבודת התורה שלנו, דורות על גבי דורות. וזכות עצומה היא לנו. אז הספר שנכתב כדברי אלוקים חיים, מלבד התייחסותו אל ההווה, צריך גם לדבר, להפנות את המבט, ליצור את הציפייה אל העתיד הזה, העתיד ההוא, של אז ירננו עצי היער. של גב זאב עם כבש, של את הצפוני, הרחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון בליבו של אדם, זה עולם אחר. אז יש לנו שני עניינים, הווה ועתיד. אבל העניין השלישי, הקוטב השלישי, שהוא תנאי הכרחי להימצאותו, כדי שהספר יהיה כלול בכתבי הקודש, הרובד השלישי מעלי, הוא שהאדם צריך לדעת שההווה הזה, מתוכו צומח העתיד ההוא. הספר צריך להניח סולם, מדרגות נעות, מעלית. זה לא שההווה הזה יישאר, אנחנו מועסים בו, הוא יישאר ירוד, בלתי מטופל, וירוצו לפניך שנגיע אל העתיד. לא, אלא העולם הזה שברא בו הקדוש ברוך הוא, עם כל משוגותיו של האדם, בראתי יצר הרע. מה המשך הגמרא? בראתי? זהו. והתורה תבלין, היא מטפלת בכל משוגותיו של האדם. היא הסולם. היא זאת שמדריכה אותנו לעתיד. אם כן, הספר צריך להיות הווה עתיד והקשר ביניהם. ואיך אנחנו מגיעים מזה לזה? אם אין בו את השלוש האלה, אז מה? אז יכול להיות, וזה מה שחכמים חשבו בבואם לטפל, או להחליט אם ספר קהלת יהיה כלול או לא כלול. הם אמרו לעצמם, הרי שלמה המלך הוא חכם מכל אדם. מי אמר שהוא דיבר בספר קהלת? אנחנו לא מבינים את ספר קהלת. דבריו סותרים זה את זה. כי למה? כי הוא שט במעופה פתאומית אל העתיד. והוא דיבר רק על העתיד. אנחנו לא מבינים, אז לכן הוא יישאר גנוז. למתי גנוז? גנוז זה בתוך המגירה למתי? כשנגיע אל אותו עתיד, מצופה ומקווה, נפתח את המגירה, נקרא את ספר קהלת, נבין אותו. זה מה שאומר הרב בהסבר ואין היה, וברשותכם בואו נקרא את זה בפנים. דבר... אלוקינו יקום לעולם. חכמים לא באו לגנוז במובן של לבטל, להעדיר בעין מן המציאות את זה, חס וחלילה. אלא דבר אלוקינו יקום לעולם. צרור לא ייפול ארצה. אני השם לא שניתי. דבר אלוקינו יקום לעולם. וכל דבר, במשפט הבא הוא מגדיר מהי התורה, ומה הם כתבי הקודש. כל דבר הנמשך מהקדושה האלוהית. מלמעלה, מדבר השם, כל דבר שנמשך מהקדושה האלוהית ומושפע לתיקון העולם, הוא צריך שיהיו מושגיו כוללים. את האותיות אני הוספתי כשהורדתי מהמאגר לצורך ההסבר. א', תיקון עולם בהווה, לפי מצב ההווה הנמוך. ב', כולל גם כן דברים נעלים, רמים הרבה יותר ממצב ההווה. זה אותו עתיד, אותה נשגבות, אותה שלמות שאנחנו עתידים להגיע אליה בעזרת השם בקרוב מאוד. וגימל, וכפי השלמות האלוקית צריך עוד דבר, שיהיו נזכרים בזכירה אחת. מי? ההווה והעתיד, א' וב'. אתה מביט בהם, אתה רואה איך מההווה אתה מגיע לעתיד, על ידי הסולם הזה שנקרא תורת השם. זכירה אחת. צריך שיהיו נזכרים בזכירה אחת אותם הממתים הגבוהים, שלצורך העתיד, שהוא נעלה ומתקדש, האם הדברים השפלים שבעיקרם נעוצים בחיי שעה של ההווה. זאת היא עוזה וגבורתה של תורתנו הקדושה. יש רק חוכמה אחת, הן יראת השם היא חוכמה. רק חוכמה אחת, רק יראה, רק מציאות אחת שיודעת לדבר על שני הדברים האלה ביחד. כל שאר החוכמות הם מדברים על הסורפייס, על שטח הפנים של העולם. זה סתם מדעים, סתם אינפורמציות. כל שאר החוכמות. גם אם הם עוסקות בעניינים מאוד, שנשמעים מאוד נחמד, כמו פילוסופיה או כמו אומנות. אבל זה תמיד ממוסגר במצרים של המקום והשעה, בגדרי האדם. שכמה הוא, כמה אנוש, בן אנוש, יודעים מה זה בן אנוש? למה האדם מכונה גם בן אנוש? כי הוא במצב אנוש. רחמונס, עלינו. אם אין לך, אם אתה לא מתחמש בחימוש היותר יסודי ובסיסי, עוזה וגבורתה של תורתנו הקדושה. אורייתא, הרב מצטט פה את הזוהר, מפרשת אחרי מות, מפרשת אמור. אורייתא סתים וגליה. בתורה עוזה וגבורתה של התורה שהיא סתים וגליה. גליה זה דברים מגולים, זה ההווה, מטפלת בהווה, אבל גם דברים סתומים, נפלאים, נשגבים מבינתנו. איך זה בא אל תוך העתיד, אל העתיד. כמו ששמו של הקדוש ברוך הוא סתים וגליה, ובשניהם אין הגילוי מנותק מן הכיסוי, כי אם נעוץ בו הוא מתחבר אליו. על כן, מסביר הרב, ספרים שהולכים במהלך קדוש כזה, אף, כלומר למרות שיסעו את דעיהם למרחוק, יש פסוק באיוב למד ג', עשה דעי, דעי זה דעתי, עשה דעי למרחוק, רחוק, ולפועלי אתן צדק. מי שמסתכל בזווית ראייה, בפרופורציות של הווה, הוא לא יודע לתת הסבר לדברי השם, למה יישא השם. מה השם האיילה הזאת שיצאה לראות באחו, טרח, טרף אותה איזה ארי. מה השם אותו צדיק שפרצה בו אותה מחלה? הדורות האלה של השואה, הרבה שאלות יש. זה בגלל שאתה מסתכל בכאן ועכשיו. אבל איוב מדריך אותנו, עשה דעי למרחוק. בפרספקטיבה של בורא עולם תסתכל, כמה דורות בראת, אתה השואל. כמה אנשים, לכמה אנשים סיפקת אוכל, הקדוש ברוך הוא זן מביצי כנים עד קרני רעמים. על ביצי כנים אולי לא מוותרים. האימהות שמסרקות, לא משנה. אז אתה ריבונו של עולם, אתה, האלוקי מקרוב אנוכי אמר השם, אם לא אלוקי מרחוק, גם זה באיוב. אומר הרב, ספרים שהולכים, הרב מכניס אותנו כאן, דרך הגמרא, לשיקול שבפני חכמים כשהם באים להחליט איזה ספר ייכנס לתנ"ך ואיזה לא. ספרים שהולכים במהלך קדוש כזה, שמה? אף שיסו דעתם למרחוק, הם מדברים על העתיד, מכל מקום ייתנו לפועלם צדק בהווה הקרוב. ובזה יטיבו את ההתהלכות המוסרית והעיונית באופן מודרג, ראוי לפי כל דור ולכל זמן. בסדר? נדלג שורה בגלל קוצר הזמן. ספרים כאלה אינם צריכים להיגנז, מפני שמוצאיהם תמיד ימצאו חיים. אבל אם ימצא ספר כזה שמדעיו ומושגיו, התוכן שלו, הנושאים שלו, כן, הדברים שהוא מטפל בהם, אם שהם רמים וניסיים, כמו דברי שלמה המלך, שזה הנחת יסוד ברורה ופשוטה, שהאיש הגדול, הענק הזה, שלמה מלכנו, דבריו רמים וניסיים, זה ברור הדבר, זה פשוט. אבל לא יוכלו להיות, לא יוכלו להיות משפיעים על אופני החיים וציורי הדעות של ההווה. למה לא? לא בגלל ששלמה הוא פחות מ... לא יודע איך להדריך אותנו. בגלל שברגעים האלה, שהוא כתב את קהלת, כך חשבו חכמים, הוא היה, הראש שלו היה בעולם אחר לגמרי, בעולם העתיד. צריך לזכור את הדבר הזה. אתן לכם דוגמה. או שתיים, דוגמה אחת. אנחנו מתפעלים שלוש תפילות ביום, נכון? אבל התפילות הן מחליפות את הקורבנות. נשלמה פרים שפתנו. אתם יודעים, התפילה היא לפעמים, כשהיא טובה, וגם כשהיא לא, היא פותחת את ליבנו, ממוססת את חסרונותינו, והנה אנחנו, מי גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו בכל קוראינו אליו. הקדוש ברוך הוא מאזין לקריאתנו. דרך אגב, תשימו לב שבתהילה לדוד, השרש בביתך, שאנחנו רואים שלוש פעמים ביום, כל הפסוקים יש בהם וו החיבור. נכון? אני לא יודע שלא יביאו אותך בעל פה, אוי לי. זכר רב יוכל הביאו, וצדקתך ירננו. חלום הרי, וערך הפעם מדל חסד, חוץ מפסוק אחד. קרוב השם לכל קוראיו, לא כתוב, ולכל אשר יקראו באמת. אלא כל מי שקורא לו באמת הוא קרוב, זה לא תנאי, זה מציאות. אין שם וו החיבור, זה הפסוק היחיד. אבל אתם יודעות, יודעים, לעתיד לבוא, שאנחנו נקריב קורבנות, והדבקות תהיה ממשית, אני לא אתאר אותה בכלל. אנחנו לא נבין איך הסתפקנו בתפילות. ההווה הוא רק הכנה לעתיד. וספר צריך להביא אותך מהקוטב הזה לקוטב הזה. דוגמה נוספת. כולנו מכירים ואוחזים בשיפולי גלימתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בצאתו מן המערה. מה קרה בהתחלה? מה? כל מקום אשר, נכון, התבונן? למה? אתם יודעים למה? כי הוא שייך אל העתיד. כי ברגעים האלה, הוא היה הראש שלו, המציאות שלו, הוא הרי התפרנס וזן את עצמו מדברי הזוהר הקדוש במערה. מה זה העולם הזה עם כל משוגותיו? מה, אנשים רודפים אחרי כסף? מה הם? נשרף. זה דוגמה של אדם שהראש שלו בעתיד. תסתכלו בעיניה, דלגו שנייה לעיניה הבא. הרב קוק עצמו אומר את זה על רשב"י. נפשו הקדושה הייתה קשורה במצב הקדושה הישראלית, מצד האור האלוהי שעל עמו. לא כפי ההווה, אלא כפי הרוממות היותר עליונה, המידה שישראל עומדים להתעלות אליה. שאז הרשעה כולה כשם תכלה. הוא היה נעלה, התעלה, מכל החשבונות של ההווה והמציאות המרה שבימיו. כי אם היה עומד כסלע איתן, חזק ולאמץ את רוח השם אשר לישראל. לא על פי התכלית של ההווה, אלא על פי התכלית היותר עליונה. ולכן, מצד הנקודה הזו יוצאת מעיסה ומואס בכיור ובזוהמה שעשיו הרשע שרוי בה עם כל פשיטת תלפיו. אז חכמים חשבו ששלמה המלך, הראש שלו, המציאות שלו, הוא חי את העתיד כשהוא דיבר את קהלת. אז נשמור את זה לעתיד. זה הכוונה ביקשו לגנוז. אני חוזר לעין היה שבו אנחנו עוסקים. אם כן, אבל אם ימצא ספר כזה שמדעיו ומושגיו, למרות שהם רמים וניסיים, לא יוכלו להיות משפיעים כלל על אופני החיים של הדורות האהובים. למה? לא בגלל שיש לו פחות חס וחלילה, לא יכול להגיד את זה. אלא הפוך, מפני שהחכם אומר, עומד במצב מרומם הרבה יותר מדורו וזמנו. ברוך השם שיש לנו אנשים כאלה, גדולים כאלה, שהראש שלהם בעתיד. אם כן, דיבר כפי רוח חוכמתו, שסקרה את העתיד הנכון לבוא. לא על פי המידה שיהיה נבקע ויוצא מיום כהווה. כי אם שט אל העתיד עצמו במעופתי פתאומי. דברים כאלה לא יסכנו לדורות הבאים. מה פירוש המילה יסכנו? יסכנו, זה כמה, בכמה מקומות, יש, אתה ציטטת עכשיו את פרשת בלק, האתון מוכיחה את בלק, גם כן גדול בלק, האתון מוכיחה אותו, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, אבל זה לא ההסכון של כאן, זה הסכן, פה זה סחן, בדקתי היום, סחן זה להועיל, באיוב יש כמה פסוקים, שמשמעות המילה סחן זה להועיל, דברים כאלה לא יועילו לדורות הבאים, על כן צריכים הדברים להיות גנוזים עד בו הזמן הראוי לאמרים רמים כאלה שיובנו וישפיעו לטובה על החיים ועל המוסר ויראת שמיים. כן? אז אם כן, סיכום הפרק הזה, מדוע חכמים ביקשו לקנות ספר קהלת? כי הוא מעל ומעבר למציאותנו העכשווית. אין בו את שלושת העקרונות שצריך כל ספר, הווה עתיד והקשר ביניהם. מסכם הרב באיגרת, כן? כדי להטיב את ההסברה ואת המושג, הבאתי גם דברי הרב מאיגרת, והנה, את החיים צריכים אנחנו להבין בשני ערכים. אוי לא, למי שמפספס את החשבון הזה, את הניתוח הזה. איזה שני ערכים? א', איך הם נמצאים בפועל? מה האתגרים של מחר, של הרגע הבא? וב', איך הם צריכים להיות? זה רק בתורתנו הקדושה אפשר לדעת את זה. אין שום חוכמה עולמית שיוצאת משום חכם, שום פילוסוף יהיה אשר מאיך החיים צריכים להיות. כל דבריהם הם ניחוש באלמה. ודברי התורה הקדושה הם מציאות, ויוצרת את המציאות. היא מנהלת אותה, ומדריכה אותה. תורה קדמה לעולם, רבו ישראל. וממילא היא לא כפופה לכל העיכובים וכל החסרונות שהאדם יוצר במהלך חייו. אומר הרב, היושר המוחלט נעוץ לעולם. באותו הצד שהחיים צריכים להיות, זה היושר המוחלט. מי שיודע את זה לא ירח לבבו. והוא לא מקופף את המציאות כדי להרוויח איזה פופולריות, שהתורה תהיה יותר פופולרית. הוא לא נופל ברוחו, שהוא רואה, יש הרבה אנשים, אולי נתאים, אולי נוריד את התורה, אולי נתאים, אולי נוותר טיפה על כל מיני דברים לא מוסברים, כדי שאנשים יאהבו אותנו, והם יהיו יותר מסורתיים. זה דברים של טענות של אנשים שלא מבינים מה זה תורה קדמה לעולם. דווקא בתורה ובמצוותיה, על כל הפרטים שלהם, כל המנהגים, וכל פרט וכל תג וסייג. זה בונה את המציאות, מפתח אותה, משכלל אותה, מביא אותה אל מטרתה המיועדת לה מהבורא. ולא חס וחלילה ויתור וקיצוץ כלשהו. היושר המוחלט נעוץ לעולם באותו הצד שהחיים צריכים להיות. ומי שמסתכל רק על ההווה, אז הוא באמת מתמלא חוסר, עלול להתמלות חוסר הבנה או רחמנות. תן לכם דוגמה מסיפור קטן, שאולי קרה באמת, או ראוי היה להיות קרוי לקרות באמת. בכפר קטן גרו שני זוגות שאהבו זה את זו עד למאוד, אבל רצה הבורא ושניהם היו מנועים מפרי בטן והיו עקרים ולא צלחה בידם ההולדה. באו אל הרב והרב אמר להם, מה לעשות, שעה 10 שנים ולא ילדה. היום ברוך השם הקדוש ברוך הוא כבר מגלה לנו את אוצרות חוכמתו, ויש את השלוחיו הנאמנים, הרב בורשטיין וכו'. אבל, ו-92%, ככה שמעתי, מהבעיות כבר נפטרות בתחום הזה. אבל, בתקופה העתיקה, באו אל הרב, הרב אמר להם, 10 שנים ולא הולדתם? מה צריך לעשות לפי ההלכה? השם ישמור ויציל. צריך להיפרד זה מזו, כדת משה וישראל, ויתגרש. הוא אומר לו, אבל הרב, אני אוהב אותה. והיא אומרת, אנחנו זוג נפלא. אתה לא מתרחם עלינו, אני מרחם עליכם מאוד, אבל יש הלכה. אתה מסתכל רק על הזוג הזה, והרומנטיקה הנפלאה שביניהם, והאהבה, אז באמת, אנחנו נשארים ביחד. אלינו נשארים ביחד. בא הזוג אחר, הנוסף, אלה יצאו, עוד זה מדבר וזה בא. בא הזוג הנוסף, גם הם אוהבים אחד את השני, גם הם קשורים מאוד מאוד לאחד השני וכו', וכל אשר צריך להימצא בבית נאמן נמצא ביניהם. מלבד שהקדוש ברוך הוא לא בירך אותם בפרי בטן. אמר להם הרב את אותה תשובה, והם כופפו את גבם ודמעו עיניהם וקיבלו על עצמם את הדין ונפרדו זה מזה, זה מזו, כדת משה בישראל, בגט פיטורין. ואז אתם יודעים מה קרה? הלך הוא ונשא אישה אחרת, והלכה היא ונשאה לאיש אחר, והנה הוא הוליד ילדים מאשתו החדשה, והיא ילדה מאישה החדש. ואתם יודעים מה קרה? התבגרו הדור השני וגם הם הולידו ילדים. ובדור השלישי, הנכד של אותה הסבתא גרושה, נשא לאישה את הנכדה של אותו סבא גרוש, אתם עוקבים אחריי? ואז מה שקרה, שבאירוע החתונה, המשמח עד למאוד, וכל הכפר הוזמן לב, כפר כבר מאוד גדל, ישבו הזקן והזקנה, הסבא והסבתא בשולחן הכבוד, והגניבו חצי מבט ואמרו לעצמם, איזה טוב לנו שכל הצאצאים האלה באו בגלל שלא התחשבנו בצדק ההווה, אלא התחשבנו במבט האלוקי הנושא דעו למרחוק. ובסוף התחתנו זה בזה, דרך הנכדים. ומה לעשות שבאותו אולם חתונה, בפעתי האולם ישבו זוג ערירים, שלא אין להם המשך, וצוותו את צוויתה בליבם כמה חבל ש... וכו'. זה סיפור פשוט ופשטני, אבל כמידת פשיטותו, מידת אמיתותו. שהאדם אסור לו ללכת אחרי מחשבות ההווה בלבד. אלא כשהתורה מצווה אותנו, אז אנחנו יודעים שדבר אלוקינו יקום לעולם. ולכן אומר פה הרב, נחזור אל הפסקה, איפה הייתי בכלל שכחתי? אבא, יגרת למטה, תודה. אומר הרב, היושר המוחלט נעוץ לעולם באותו הצד שהחיים צריכים להיות. לא כפי מה שהם עכשיו. ורק התורה מביאה את זה, והיא תורה קדמה לעולם. ולכן אתה מבין שהתורה היא לא איזה פימו או פסטלינה שאתה צריך לפסל בה. על זה לוותר ועל זה... אולי יסתפק בלהיות מסורתי. אמנם היושר הארעי הנוגע יותר להווה, הוא בנוי על הצד שהחיים נמצאים בו בפועל. אומר הרב, רוממותה של תורה, אלוקיותה, אי אפשר כלל שתהיה אחרת, כי אם כלי חמדה שימו לב לסובב ולכונן את החיים, אל המטב שהם צריכים להיות בו. שמישהו יבדוק תוך כדי הדברים, ישאל את הרב גוגל, גוגל, איך שאומרים, כמה זמן לוקח לסובב נוסעת מטוסים ב-180 מעלות? כמה זמן? תגידו. זה לא סירת מרוץ. הנה הוא בודק, תגיד לנו בהמשך, בסדר? כמה זמן לוקח לסובב את נוסעת המטוסים של ההיסטוריה העולמית? זה לוקח כמה אלפי שנים, ויש רק הגה אחד שמסוגל לסובב את זה. וזה תורתנו הקדושה. שבא עוד לפני שנברא העולם הזה עם כל משוגותיו והצליעות שלו. לכן אומר הרב, רוממותה של תורה ולוקיותה אי אפשר שתהיה אחרת, כי אם כלי חמדה לסובב את החיים אל המצב שהם צריכים להיות בו. אשרינו שאנחנו יש לנו את הנבט האלוקי הזה, את המצפן האלוקי הזה, בקרבנו, בכל אות, בכל פסוק, בכל השתיק על התירה שאתה לומד, והוא חי בקרבך ובמאיך. אבל מזהיר אותנו הרב, צריך אתה להיזהר. צריך לדעת ששני הכתבים האלה חד הם. ומפה אנחנו צומחים לשם. ומהאתגרים היומיומיים הם אלה שיביאו אותנו אל העתיד המצופה. אנחנו לא מתייאשים מהעולם. גם במצבים קשים שאנחנו לא מסוגלים להתגבר עליהם, אנחנו מתמלאים אכזבה. אנחנו יודעים שדבר אלוקינו יקום לעולם. צריך אתה להיזהר שלא תחשוב ששני המעמדים האלה, ההווה והעתיד, אלה הם יחס וצירוף זה לזה, לא חס וחלילה. כי אם הם עניינים מצורפים, מביא הרב משל, שאדם עולה אל פסגת איזה גבעה או איזה הר, הוא רואה בעיניו את האופק הקרוב, וגם באותו מבט הוא רואה את האופק הרחוק. אתה הולך ביישוב הנפלא פסגות, סתם עלה לי לראש איזה יישוב, נכון? אם כן, כשאתה עולה ביישוב פסגות, אתה מגיע למצפה, אתה רואה את מגרון ואת ים המלח. זה קרוב לפניך 7 קילומטר, וזה 10 קילומטר, אתה רואה אותם באותו מבט. זה קרוב וזה רפאים, אתה יכול להתמקד במבט ההווה, להתמקד במבט הרחוק, אבל זה אותו מבט. זה המשל שהרב מביא כאן, עניינים מצורפים כאופקים המתחלפים להולך בדרך רחוקה. אם כן, זהו, זה המבט היסודי והבסיסי על ספר קהלת. אנא בטובכם, תעברו לדף מספר 2, נביא 3 פרשנויות לסגנון המיוחד, כן? אולי נתמקד בשתי פרשנויות לסגנון המיוחד שבו בכל אופן כתוב ספר קהלת. בצורה שהיא שונה ובלתי רגילה ממה שאנחנו רגילים בשאר הדברי אלוקים שאנחנו נפגשים איתם בשאר החומשים ובשאר כתבי הקודש, בנביאים ובכתובים. אין לך עדיין תשובה? מה? הסימן שאתה לא יודע לחפש. בכל אופן זה שבועות ולפעמים חודשים. שבועות! אם כן, יש אומרים, ומי שאומר את זה זה התרגום, שבגלל שזה נמצא במאגר אחר, לא הצלחתי לצלם אותו בצורה טובה, שתיכנס לתוך הדף שלפניכם, ולכן אני אקרא לכם את זה מתוך הדף שיש לי. יש אומרים, התרגום על ספר קהלת, שהפסוקים המרכזיים שבהם מוסברת הסגנון המיוחד של ספר קהלת, היא בפרק ב', פסוקים, פסוקים י"ג עד ט"ו. טוב, זה כן מצולם לכם, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להיזהר עוד, כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש, עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. אומר התרגום שהפסוקים האלה הם מסבירים לנו את כל הסגנון המיוחד, הכביכול מביך והמבטל את המציאות של ספר קהלת. מדוע? שלמה המלך מדבר על מלכות ישראל, על מדינת ישראל, כפי מה שהקימו דוד אביו ושלמה בנו. דוד, נעים זמירות ישראל, לב כל קהל ישראל, הדבקות היותר נפלאה של כל המציאות כולה באלוקים דרך דוד, שלמות הדבקות ושלמה, שלמות החוכמה. שני אלה הקימו כאן את מדינת ישראל האידיאלית היותר מפוארת. אומר הרמב״ם על הפסוק והיה בישעיהו שמתאר את העתיד, והיה אור החמה כאור הלבנה, ואור הלבנה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה, מה כתוב? שבעתיים כאור, כאור שבעת הימים. איזה שבעת ימים? של? של הבריאה, כך אומרים מפרשי הפשט, שהירח יהיה כמו השמש, והשמש יהיה פי שבע מימי הבריאה. הרמב״ם במורה נבוכים אומר לא, זה מדובר על שבעת הימים של חנוכת הבית, של הבית הראשון של שלמה המלך, שאכלו ושתו ביום כיפור, כי הגוף לא חצץ מהאור האלוקי מלהופיע. ושלמה מביט ומתבנן בחוכמתו, מה יהיה אחריו במדינת ישראל הנפלאה הזו, שיש בה את כל מה שצריכה מדינה, ואת עלית על כולן הבית המקדש בראש כל העמים. מה יהיה איתה אחריו? והוא מתמלא, מה הוא מתמלא? סוג של עצב, שהוא מבין שיהיה כבר דור אחד אחריו, ירובעם בנו לא יעמוד במשימה, רחבעם בנו לא יעמוד במשימה הזו, כי ירובעם ורחבעם יפצלו את המלכות. וזה הילד השני. ואת זה אני לוקח מהתרגום. אני אקרא לכם את התרגום, זה לא מצולם לפניכם. כתוב בתרגום, ושנאתי אני, זה על פרק ב' פסוק י"ח, בהמשך הפרק פה, ושנאתי אנה, אני אתרגם את זה, את התרגום לעברית, ושנאתי אני את כל הטרחה שאני טורח תחת השמש, בגלל שאני משאיר לרחבעם בני שיבוא אחריי, ויבוא ירבעם עבדו, ויקח מידו 10 שבטים, ויפלג את המלכות. ומי ידע, יהיה חכם או טיפש המלך העתיד להיות אחריי, וישלוט בכל תרחתי. כלומר, שלמה המלך בפרספקטיבה של מלך, של מלכות, של מי שמנהיג את ה... וזה פשוט סוג של קינה על מדינת ישראל היותר אידיאלית, כפי מה שדוד ושלמה יסדו וביססו. וביחס לזה, אתם יודעים מה? הכל עוול. ביחס למדינה האידיאלית, שלא חסר בה דבר, שופטים ושוטרים ואוניברסיטאות וטכנולוגיה וחקלאות וצבא, והכל דבק באלוקיו דרך בית המקדש והשראת שכינה. הדומם, מזבח אדמה, הצומח, מנחות, החי, קורבנות, והאדם, ישראל, לוויים וכהנים. כן? כל זה יסדו דוד ושלמה. והוא אומר, תראו, תחזרו לדף של, של מספר 2, ביחד, בפרק י' פסוק ת' ז', אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. את כל המלכות הזאת, כל השלמות הזאת להוריש למלך שהוא נער. ומי זה הנער הזה? הבן שלו. כמו שבדברי הימים מתואר, ויקבצו עליו אנשים ריקים בני בליעל והתאמצו על רחוב עם בן שלמה. וזה איזה יועצים פוליטיים כאלה. רחוב עם היה נער ורח לבב ולא התחזק לפניהם. זה הנער הזה, מלכך נער. נשאלת השאלה, איך שלמה ידע שזה מה שיקרה אחריו? תשובה, א', בחוכמתו כי רבה, וב', הרי עוד בימיו הוא סבל מעליות וירידות, כפי מה שהבאתי בהמשך הדף. במדרש כתוב, שלושה שירים אמר כנגד שלוש ירידות שירד. ראשונה, שלמה היה מלך מסוף העולם ועד סופו, ונתמעתה מלכותו וחזר להיות מלך על ישראל בלבד. שכן הוא אומר במשלה, שכן הוא אומר משלה שלמה בן דוד מלך ישראל. ירידה שנייה שחזר להיות מלך בירושלים בלבד, אתם רואים עוד בימיו מרדו בו, שכן הוא אומר דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, אז כבר מרדו בו בימיו, הוא הבין לקראת מה הולכת העגלה הזו של מדינת ישראל. הירידה השלישית שמרדו בו בני ישראל, ולא היה מלך אלא על מיטתו בלבד, כמה טרגדיו הדבר. ובלשון ספר מלכים, כשאחיה מנבא לירובעם את היותה של מלכות נחלקת וממילא מתמוטטת, בפסוק למד ד' תסתכלו, הדגשתי אותו, ולא אקח את הממלכה מידו, מה? ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא השיתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו. אשר שמע מצוותיו. מה הכוונה? הוא, שלמה המלך בסוף ימיו כנראה לא היה מלך אלא נשיא. איך קוראים לזה בימינו? נשיא כבוד, בלשון קצת פחות משובחת. נתנו לו בעיטה למעלה. ולכן הוא אומר, וראיתי דמעת העשוקים. ואין להם מושיע. כשהייתי מלך, ראיתי דמעת העשוקים, ורצתי להושיע אותה. אבל עכשיו אני נשיא. ואני פותח תקסים, אבל אין לי כוח הכרעה והחלטה. וכך אומר המדרש, וכך אומרת הגמרא. אומר המדרש, אני קהלת, הייתי מלך בירושלים, על ישראל. דעה ראשונה, רבי יודין אמר מלך ועדיות ומלך, כלומר רצף השנים של שלמה המלך היה, בהתחלה היה מלך, אחר כך הוא ירד מגדולתו והסתובב כעני בשוק, והיה הדיות איש פשוט, אחר כך חזר למלכותו, אבל הדעה השנייה אומרת הדיות, מלך ועדיות. ויכול להיות שהעדיות של הסוף הוא אותו נשיא שראינו בפסוק ממלכים. כך אומרת הגמרא, בסוף הדף רב ושמואל, אחד אמר מלך ועדיות, אחד אמר מלך ועדיות ומלך. אם כן, אנחנו רואים עליות ומורדות עוד בחיי חיותו של שלמה, שינויים רבים ומאוד משמעותיים. אם כן, הוא הבין וראה לכאן הדברים הולכים, וכתב את ספר קהלת כדי לציין שבאמת מול שלמותה של מלכות ישראל, מדינת ישראל, הכל אבל. כי כשהמדינה באה לכלל שלמות, ובית המקדש נכון וניסה בראש כל ההרים, ממילא יש שם מלא על עולם מלא. שמו של הקדוש ברוך הוא במלואו מופיע על כל צד ועניין בה, בעולם. את הדבר השני והאחרון שחשבתי להביא בפניכם, שהוא גם הסבר נוסף וחשוב, בדף 3, שהיא עניינה של הסיכלות המובאת ומצוינת בתוך קהלת. קהלת פרק ב' י"ג, ראיתי אני שיש יתרון החומה מן הסיכלות. זבובי מוות יבאי שמש, שמן, רוקח יקר מחוכמה ומכבוד סיכלות מעט. ואומרת הגמרא, אבל אתם יודעים מה? א', נגמר לי הכוח, סליחה. ב', קיבלתי הודעה שהקדימו לי את השיעור הבא, ולכן את העניין הזה לא ניכנס אליו ברשותכם היום, ובעזרת השם, בלי נדר, תמיד יש את שנה הבאה. שער כוחכם, חלכם לאורייתא, חתימה טובה ופתקה טובה.